ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1, 2, 1, 2, 1, 2. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר בוקר, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר בוקר, בוקר שחור. כן, מה קורה?
למה שחור?
לא יודע, זה בא בחרוז, מה? סתם, חבר'ה, לא, עשיתי את זה בשביל העין הטוב, חמסה עליכם כולכם, שתהיו בריאים, תצאו לשלום, אל תשגעו אותי, בשלום לשלום. תצאו לשלום, תחזרו לשלום, ותבואו בביתה לשלום, ותעשו חיים לשלום, ושהכל יהיה טוב לשלום, ושכל החיילים יחזרו הביתה לשלום. אמן, כן, יהי רצון. בוקר טוב.
הם לא יחזרו כך מהר.
אבל שיחזרו לשלום.
כי הממשל הצבאי, איך אמר אתמול גלן, זה 4 שנים שיהיה שירות. איזה מזל שעשיתי את ה... שהספקתי את ה3.
כן, טוב, שמעתי תבלות.
כמה עשית, 4 או 5?
5. תבלות מפה ועד הודעה חדשה, וכי כל אחד וכל 4 שנים ו-20 מיליארד, שמענו. בינתיים עשיתי 8-8 אתמול, תודה. 8-8, מה קרה אתמול? גם הייתה צפייה מרובה, בוא נראה כמה עשו כולם. כן, הנה, מורן שולחת לי, כן, בבקשה. 8-8, אוי אוי אוי, יוסטיגר תמייסה. כן, בוא נראה מה עשו אחרים. יפה, כן.
זה הזמן שלך, אתה יודע, אתה מקדיש אותו לרייטינג.
מה זה היה, מה זה וורט פרק הבחורה ב... בתבלה 13 עשה 9-7, מה זה?
אין לי מושג. שידוחים המגזר החרדי.
וואלה.
והיה גם...
חתונה מחרדי?
נדמה לי שהתחיל גם, איך קוראים לו? אף אחד לא עוזב את פלו אלטו ב-12, שזה דבר שיש עליו הרבה בז עם מגי הזרזר וכל מיני...
מה זה השם הזה, הזרזר אגב? וכאילו, בוא נפתח את זה פעם אחת ותמיד.
היה לי גם בצבא, זה אחלה שם.
אחלה שם, אחלה שם, הזרזר. אחלה שם, ממש אחלה שם. בוא, כאילו, תתחיל להתאפס על עצמך, בן, מה קורה איתך בבוקר? מה הולך איתך? לא, לא מבין מה זה, אתה לקחת את כל... הזרזר? הזר, כאילו, הזר, זה כמו שיש את הספר של קמי, הזר, הזר, זר,
חזר. חבר קמי, כן. אני מנסה להיזכר בשם של, של המפקד שלי, שהיה לו שם דומה או זה, ולא מצליח.
אתה לא מצליח. טוב,
חיים.
לא. כן. פלו אלטו 15.5 נראה לי. אני לא יודע, אני לא בטוח שזה מדויק פה ב-100%.
לא, רק אצלך זה מדויק. רייטינג שכל האחרים זה פייק.
לא, אני אגיד לך מה.
ביום טוב, אז שלך זה הרייטינג הנכון.
הכי קל, אני נכנס לגיל משאלי.
חיים.
אין לי בעיה, נכנס לגיל משאלי. גיל משאלי, אתה מבין? זה מה שאני עושה. בבקשה.
טוב, זה השם אחר. אגב, בגדול אנחנו כבר בשידור.
באמת?
כן, כן, זה התחיל.
אנחנו כאילו ממש בחי?
בחי לייב לגמרי.
לייב?
ממש.
אפשר להשמוע אותנו גם בצפייה נדחית?
כן, באפליקציה של 103, אתה יכול לא רק אותנו,
כן.
את כל מה שיש פה, וגם אתה יכול לקחת את זה לפי אייטמים, לבחור שאתה חייב לשמוע דווקא את הקטע של אינון שמדבר על הרייטינג, כי אתה מכור לזה, שמע.
לא הספקתי להתפלל את כל התפילה, אתה רוצה שאני אקרא לך את פתאום הכתורת?
כי הרייטינג הרבה יותר חשוב.
אתה רוצה שאני אקרא לך את פתאום הכתורת?
תגיד, הרייטינג זה לא בגדול, זה לא עניינו של הקדוש ברוך הוא, הוא הרי קובע.
אתה שואל אותי, האם זו עבודה זרה? האם להתפלל לאלוהי הרייטינג זו עבודה זרה? האם זאת השאלה?
האמת, כן, האמת, קניתי. לוקח את זה.
הבנתי אותך. טוב, מה, איך אני יכול לעזור?
באמת יכול להתחיל...
שר, אנחנו לא נתחיל, תפסיק להעיץ בנו להתחיל, אנחנו לא נתחיל את התוכנית הזאת, את התוכנית הזאת אנחנו לא נתחיל, בטח אם יעיצו בנו, אף אחד לא יעיץ בי להתחיל תוכניות.
טוב, אל תתחיל, אל תעיז להתחיל, אתה יודע מה? תקשיב.
נו.
שר, הפנה את תשומת ליבי, ידעתי את זה, אבל זה היה תחוב לי איפשהו מאחורה בזה, שיש יהודי בשם ברק פלג, אתה יודע מי זה?
ודאי.
מי?
אח של רועי פלג.
אוקיי, אז אתה מתחבר דרך היחידה.
כן.
שניהם היו קצינים, אני לא יודע על רועי, על אחיו, אבל הוא היה קצין סיירת מטכ"ל. ומה הוא עושה היום, אתה בטח יודע.
כדורסל.
הוא מאמן הפועל גליל עליון. הוא...
רועי היה חייל שלי.
כן, אני יודע, שר אמר לי גם את זה. אבל הסיפור הזה לא כרגיל אתה, מה היה הרייטינג של רועי ביחידה? אלא, זה שברק פלג הצליח אתמול להשאיר בליגת העל בכדורסל את הפועל גליל עליון, קבוצה שמשחקת מתחילת העונה בחוץ, אין לה בית, הם כולם מפונים, הזרים נטשו אותה, זה כמעט רק ישראלים, ובמבצע הירואי, נדמה לי בארבעה ניצחונות בששת המשחקים האחרונים או משהו כזה, ואתה יודע, בשיניים ובציפורניים, כמו שאמר נתניהו שנלחם ברפיח, אם האמריקאים הסגרו לנו את הברז, הוא השאיר את הקבוצה הזו בליגה, ואי אפשר לא להוריד את כל הכובעים שיש בעולם, ולהגיד, זה ניצחון הרוח, זה ניצחון הישראליות, ובכלל פרגן לגליל העליון, כי מכיוון שפינינו כבר את המקום, ודי ויתרנו עליו, אבל לפחות בכדורסל הוא עוד חי וקיים.
יפה, יישר כוח לברק, יפה מאוד, שיחק אותה.
לגמרי.
אגב, אם אנחנו כבר בספורט, זה מזכיר לי שאתמול אוהדי ביתר ירושלים עשו טקס השכבה להפועל תל אביב, לפני המשחק, הלוויה.
איך פספסתי את זה?
כן, היה טקס הלוויה וניסו הספדים. וכל האוהדים קיבלו דפים כאלה של, אתה יודע, של אבלות, הודעות על אבל, והילדים שלי היו במשחק, אז הם הביאו הביתה, הם אמרו לי, תיקח לבן, אבל ריחמתי עליך, אז...
אתה אומר, לא יעזור לי, אני יכול להסביר לך 1,000 פעמים שאני בנוי ככה, שאירוע הירידה של הפועל תל אביב משעשע אותי, לא גורם לי מזמן, אם הייתי עכשיו בן 20 וזה, לא גורם לי גרם של צער, אני מיד מוצא את כל הסיבות למה זה טוב, ולמה זה מגיע לנו, לדעתי גם אנחנו צריכים לגמור אחרונים, לא לפני אחרונים, וזה כאילו, לקטע הזה של להגיד לי ולהשמע, זה לא...
זה לא, אתה אומר, זה לא...
יש לך דרכים אחרות לעצבן אותי, ושם אתה הרבה יותר טוב.
יש לי דרכים אחרות לעצבן את בן כספית, ראית אתמול מופיל ברצלי אתמול?
ממש, לא.
לא?
לא.
דווקא היה מעניין.
כן, זה היה ביום שהוא שקרן או ביום שהוא דובר אמת?
אופה, אופה.
מה לא נכון?
מה?
הרי כשהוא אומר, עד רגע זה, כן, בעדותו, שהייתה פגישת הנחיה עם נתניהו, אז הוא שקרן. כשהוא מפרסם את הסקרים המומצאים, אז הוא מדייק. אז הייתה לנו כבר שיחה על זה.
לא נכון, לא נכון, לא הייתה לנו, אף פעם לא אמרתי שהוא שקרן.
לא, אז אני אמרתי שהוא שקרן, והייתה לנו שיחה בדיוק על זה.
למה הוא שקרן?
ואני אמרתי לך שאני מוכן להכיר בסקרים שלו, אם אתה תכיר בפגישת הנחיה, ולהפך. או לא להכיר בפגישת ההנחיה, אם תגיד לי בקולך...
אם אני מכיר של... בפגישת ההנחיה, אתה מכיר בסקרים שלו?
כן.
סבבה.
אבל אני... אינון, יש לי צר לי. כן. עשינו את זה כבר. לא, והכרתי.
לא. הנה, אוקיי. והכרת בסקרים.
כן, לשמחתי, סקרים...
אז שנינו אומרים כמו. שהוא איש אמת.
לא. אני לא אומר שהוא איש אמת, אני מכיר בסקרים שלו, כפי שהתחייבתי.
אז איפה הוא שקרן?
בגדול הוא שקרן משוקרן, אבל...
למה?
לגבי הדיון, קודם כל, אינון, אתה באמת לא מבין?
לא, אני לא מבין באמת.
אוקיי, אז כשלא יכול, אתה לא יכול לקחת בן אדם, שמעיד תחת שבועה ונשבע וחוזר על זה 50 פעם, שהייתה פגישת הנחיה, ובן נתניהו הנחה אותו להיטיב עם בזק, ולהגיד ולהתיישר סביב הגרסה הביביסטית של זה.
אבל הוא אמר את זה גם במשפט שהייתה פגישת הנחיה, גם במשטרה וגם במשפט, אז למה שקרן?
נשמה, אבל זה מה שאני אומר, תגיד... אולי אני טועה כל החיים שאני חושב שאתה לא דביל.
לא, אם הוא היה... אם הוא היה משנה גרסה, הייתי מבין למה אתה אומר שהוא שקרן, אבל הוא אומר את אותה גרסה.
הוא לא משנה גרסה, לא אמרתי את זה לרגע. אמרתי שאם הוא שיקר, אם הוא אמר אמת שם, אז הוא גם אומר אמת בסקרים. אם הוא שיקר שם, אז הוא גם משקר בסקרים. אתם צריכים לבחור. פשוט לבחור אם הוא שקרן או לא שקרן.
אבל למה אתה אומר שהוא שקרן?
כי אני יודע שהוא שקרן. אני זה אירוע אחר.
לא, אבל מה הטענה, כאילו, שהוא שיקר איפה?
טוב, אני אגיד, אתה באמת רוצה לדעת למה אני אומר שהוא שקרן? אני מכיר את מומו פילבר משנות ה-90, שמאלן הוא לא. והוא היה איש מבצעים כזה, צעיר, שנדמה לי לימור לבנת הביאה, יד ימינו של נתניהו בכל מיני מבצעים מיוחדים, וגם עקבתי מאוד אחר פעילותו כמנכ"ל משרד התקשורת, שם הוא התעקש... בגדול שיפטרו אותי מהחינוכית, וזה בסוף גם הצליח לו, ולמיטב הבנתי, מדובר בשקרן. עכשיו, כשאתה עד מדינה, בהגדרה, אתה גם עבריין.
לא, אז, אבל אז... אתה אמרת שקרן, אבל הוא אמר את אותה עדות במשטרה ובמשפט. אז על סמך מה למען השם אתה אומר שהוא שקרן? תסביר לי, אל תתחיל לסחרטט לי פה, אני מכיר אותו 30 שנה שלימור לבנת הביאה אותו. מי זאת לימור לבנת? פאנליסטית בטלוויזיה? מי זאת? שעוזבת את הליכוד 400 פעם? מי זאת לימור לבנת?
הבנתי שבאת בלי חומר.
היא בליכוד או בלי בליכוד? מה קורה איתה?
הבנתי שבאת בלי חומר, ויש, כמו שאמר שר, 5 אינסרטים, אז אני אסתפק בתשובה הזו.
גם לי יש 1, 2, 3, 4, 5.
היהודי הזה הוכרז כעדוין, זאת אומרת שהוא לא חזר על גרסתו. ולא רק שהוא הוכרז כעדוין, גם הולכים להגיש נגדו כתב אישום, בכפוף לשימוע. אז הוא לא חזר על שום גרסתו, ואני לא בטוח שהוא ראוי, למרות שהוא היה צריך אתמול בפטריוטים, לאייטם כאן אצלנו. אז אני סיימתי עם פילבר, תמשיך.
הבנתי, תשובה לא קיבלתי. טוב, בוא נתחיל לזה. קודם כל, אני מככב בערוצים האיראנים, בגלל שאכלתי בקלאות שלשום בלילה.
טוב שאתה מודה בזה, כי בדרך כלל תהליה. מראים אתכם באלג'זירה.
כן, אז הנה מראים אותי סוף סוף בערוצי התעבולה של איראן.
נשמה, הראו אותך גם קודם.
כן, אוכל בקלאות לשמחה למותו של רייסי.
הנה, שולחים לי כותרת של גורלי מכלכליסט, השופטים יצטרכו להכריע למי פילבר שיקר. תשאלו אותי, חבר'ה, לכולם. תמשיך.
טוב, תשובה לא קיבלת. סליחה. לא משנה. אתה יודע מתי מראים אותי בערוצים של האויב? כשאני שמח לידם. אז הם מראים אותי בערוצי האויב. לא כשאני שמח לידם של ישראל. כשאני שמח לידם של אויבי ישראל, אז הם מראים אותי, כן? אתכם הם מראים כשאתם שמחים לידם של ישראל. זה ההבדל. אוקיי, תודה רבה.
אני חושב שרק אתה מסוגל למצוא פה אנשים שמחים. אני רוצה לגלות לך משהו, זה סקופ. אף אחד לא שמח, בטח לא אנחנו. כולם פה עצובים וחרדים ומדוקאים מהעבר, מההווה ומהעתיד שהמשיח הרופס שלך הביא אותנו אליו.
יפה.
ואתה צריך להיות מודאג הבוקר, שכחתי להגיד לך את זה, מהכוונה להוציא צווי מעצר נגד נתניהו. אחד, כי יכול להיות שאתה הבא בתור. שתיים, הגיע הזמן להכריז על גיוס כספים באירו. עכשיו הוא יצטרך עורכי דין גם באג, אתה יודע כמה זה עולה? ומה קורה עם 4.5 מיליון שקל שמתייבשים אצלך כבר שנתיים? מתי תיפתח חקירת משטרה בנושא הזה?
תראה, למה אני לא מודאג? האמת היא שקצת באמת היה פוגעני שלא הוציאו את השם שלי באג. כאילו רק את ביבי וגלנט. וזה שלא הוציאו את השם שלי, אני נפגעתי. בכל זאת מכונת רעל משומנת היטב, מערוצי תבלת העמולה וכל הדבר הזה, ואני נפגעתי. מצד שני, אני לא דואג, אתה יודע למה? כי אני שמעתי את דורנר כל השנים, ואת כל בתי המשפט, ואת כל השופטים, ואת כל האנשי משפט, וכולם אומרים שבגץ הוא איך הם קראו לזה? השכפץ. השכפץ שלנו, כן? אהרון ברק נסע לפה, נסע לשם, ושנים אתם חופרים לנו, בגץ ייתן לנו את ההגנה מפני בתי הדין באג וכל מיני דברים, כן, יש לך את הסינק מוכן או שאין לך את הסינק מוכן? רגע, רגע, פתאום רגע, זה דבר ראשון. אז אני לא מודאג. אני יודע שאתם תגנו עלינו, שבגץ יגנו עלינו, שזה יפה מאוד, תראה מה זה. 57 שנות התנחלות לא הגענו להג. התנתקות אחת ואוסלו אחד, הגענו להג. איזה יופי, אני מצטט את חגי סגל. איזה יופי, כל ההתנחלויות שאמרתם, שום דבר. אבל זה שאתם יצרתם מצג משפטי, מצב משפטי, דפוק, באוסלו ובהתנתקות, שנתנו שטח לערבים, אז הגענו להג, אתם גאונים. אתם גאונים, כל הכבוד. אתם פתרתם את העניין, המצאתם עם. לא היה בהיסטוריה עם פלסטיני, היו את הפלישתים. פלסטינים ערבים לא היו, הפלישתים הגיעו מכפתור, כפתור זה קריטים, אוקיי? זה מה שהיה בהיסטוריה, אבל אתם המצאתם עם פלסטיני, עם פלסטיני, כן? שצריך לתת לו מדינה והוא רוצה שלום, זה הגדולה שלכם, שהמצאתם שהם רוצים שלום. תשמיע לי דורנר עכשיו, בבקשה, תודה.
הפסקי דין של בית המשפט שלנו זה שכפץ. שכפץ של המדינה שלנו נגד...
תביעות בינלאומיות?
נכון, בדיוק. פלישי מלחמה, שכפץ.
שכפץ! איזה יופי! מה, השר לסיים? כן? טוב, תענה בן, יאללה, תענה, יאללה.
זה קטע שבסוף הם גם מתפארים באירוע הזה. אני זוכר את מה שקרה, אמרת פה שיש לנו פה איזה קונצרט של הרופס, ומרוב קונצרטים יש לנו כבר סנקציות, יש לנו כבר אמברגו, אנחנו בדרך להפוך למדינה מצורעת, ועכשיו יש לנו את האג. אגב, האג לא פוגע בנתניהו ובגלן, פוגע במדינת ישראל. אתם לא מבינים איזה מדרון חלקלק, בסופו אנחנו נמצא את עצמנו במעמד של גינאה המשוונית, וזה לא עוד הרבה זמן. עכשיו לגבי הקשקשת של בגץ. כן, בגץ, לא רק בגץ, כל המערכת, העובדה שנפתחת חקירת מצח אוטומטית כשיש אובדן חיים, וכולם מתחילים לצרוח, אבל אתם רודפים את השוטרים. לא, אנחנו לא רודפים את השוטרים. אנחנו עושים את זה אצלנו, וב-99.9% מהמקרים לא קורה לשוטרים כלום, כדי שלא יעשו את זה אצלם. ואתמול, קרים חן, התובע, גם התייחס לזה. יש בה משפט, עיקרון שנקרא עיקרון המשלימות. כשיש לך מערכת משפט צודקת, עצמאית, עם שיניים, לא רק העליון, כל רכיביה, רכיבי החקירה, אתה מוגן. לא יעשו לך, לא יזמנו אותך, לא יעצרו אותך, יסמכו עליך. עכשיו, העולם כולו עקב אחרי מה שהמופרעים, שלא לומר הפושעים, שלא לומר המחבלים היהודיים, עשו לנו כאן, מאז השישה או ארבעה בינואר. בראשותם כמובן, של שני הקוזקים הראשיים, יריב לוין ושמחה רוטמן, בהשראתו של הרופס. And it shows, עכשיו הוא דיבר על זה קרים חן, שנכון יש את עיקרון המשלימות, אבל צריך לבדוק אם הוא גם קורה בשטח. ומה קורה בשטח? בשטח מאזינים לבן גביר, רואים שהוא צורח על המשטרה שהיא הולכת להגן על המסעיות הומניטרי נגד הממשלה שהוא יושב בה. רואים את כל התמונות שאנחנו בטמטומנו הגדול, ואנחנו המדינה אולי מטומטמת בטבל, מעלים, מתפארים, אנחנו שוברים את כל הכלים בבתים באז, באמת גיבורים גדולים. חבר'ה, מה אתם מצלמים את זה בכלל? שומעים את ינון מגל עכשיו כמטאפורה, כן, הוא לא לבד.
למה?
אז לא כמטאפורה. סליחה, רק את ינון מגל, את אלי גוטליב, את הדבילים שהיו שניים כבר, אחד מהם שר. למה לא נזרוק אטום על עזה? כן, ואחר כך מצפים שהבגץ יגן. בגץ הוא כמו שכפץ, והוא כמו חגורת בטיחות, והוא כמו שוער בשער. זה לא אומר שלא יובקע לו גול, אפילו אם הוא טוב, זה לא אומר שלא נהרג בתאונת דרכים, אפילו אם יש לנו חגורה. ועכשיו תשמע את האינסרט הראשון שלי, כי אתמול יוסף מצא לי אותו, ואני אומר את זה שבוע לפני השבעה באוקטובר, נלך על קודם כל על משחדים את חמאס, בבקשה.
אני אגיד לכם לב, יש גם פרסומים נוספים, פרסומים ממש בימים האלה על זה שקנינו עוד פעם שקט בעזה, הגדלנו את התשלומים של השליח הקטרי עם המזוודות דולרים, כן זה חזר, הגדלנו את טווחי הדייג, הקלות כנראה יותר פועלים, עד 30,000 פועלים עזתים כל יום יצאו עד סוף השנה. בקיצור, משחדים גם את העזתים, גם את יהודה ושומרון, וכל זה לאיש שקרא לעצמו חזק מול חמאס, האיש שקרא לבני גנץ תומך טרור כי הוא פגש את אבו מאזן.
זה פשוט למקרה ששכחתם, זה שבוע לפני הטבח, ובאמת אז התפרסם, ולא הוכחש, זה התפרסם רשמית, שנתניהו אישר להעלות את הכסף, להעלות את הפועלים, כמה הוא מאשים פה את הפועלים, ואת בנט ל-30,000, וטווח הדייק והכל. באינסרט השני שאני אומר אותו, זה סרטון שלי בטיק טוק, שאני אומר את זה, שאני אשמע לכם את זה בשעה השנייה, אתם תשמעו איך באותו זמן, שבוע לפני הטבח, משחדים את הרשות, ומורידים את המיסים שגובים ממנה ומגדילים לה. בקיצור, חבורת האפסים הזו, שעכשיו הם כולם, אנחנו ממשל צבאי, ואנחנו, הם גיבורים גדולים על כל העולם, והם לא ירגעו עד שלא תתי, גם מיקרונזיה תתיל עלינו אמברגו, אבל שבוע לפני הטבח הם היו פה בגדול, יוסי ביילין זה בנצי גופשטיין לידם. תודה.
כן, אבל בן.
כן, אבל בן, זה לא תשובה.
כן, בנצ'וק, בן צ'וק,
אני יודע שאתה מרוויח עכשיו זמן, וזמן זה דבר חשוב, אבל זה לא תשובה.
בר.
כי במשפט אחד, ינון, ואני לא אדבר יותר, לאן שלא תלך, מה שלא תעשה, מה שלא תגמגם, ומה שלא תמציא, או תשקר, תלוי ברוח, שתנוח עליך עכשיו, מהעובדות האלה, לא תברח.
תראה, אבל אני אגיד לך למה, כשאתה מדבר על המשלימות, על המשלימות, אז איפה המשלימות הזאת, כשעכשיו שיוצאים עלינו צווי מעצר בהג?
תקשיב
לו, אתה יודע מה זה מזכיר לי?
אבל הוא הסביר את זה אתמול, לא, למה אתה לא מקשיב לו?
זה מזכיר לי שאתה מדבר על זה שבתקופה של בנט ולפיד הייתה תקופה שקטה בעזה. זה אותו טיעון.
אז לא איפה
זה... נו, איזה טיעונים אלה יכולים להיות? אתם מצחיקים. זה כמו שתגידו, זה כמו שאתם אומרים, שצהל התריע מפני מלחמה. אם הוא התריע מפני מלחמה, אז איך הוא לא היה מוכן? אם הם היו שקטים בעזה, זה אומר שהם התכוננו, כי הם תקפו אחרי זה. אם יש משלימות, אז איך יש צווי מעצר? הטיעונים שלה, אתם כאילו חיים בשישה באוקטובר. חבר'ה, תתעוררו. אנחנו תתעוררו. אנחנו ב... מה התאריך היום? ה-21 במאי.
דבר לעצים ולאבנים.
אנחנו ב-21 במאי. 21 במאי. לא 1 במאי, לא 5 במאי, כן? לא 17 במאי, 21 במאי. הזמן זז, בן. אנחנו לא צעירים כמו שהתרגלנו להיות. תתעורר, תתעורר. תתעורר, מה שהיית זה כבר לא אותו דבר. אתה רק הולך ומזכין. איך יש את הקלישה? היום זה היום האחרון של שער, הראשון של שערית ימיך. מעכשיו.
לא, אבל זה נכון אגב בגיל שנה.
נכון. זה מה שאני אומר.
ובגדול כל החיים יכולים להיקרא גם גסיסה אחת ארוכה.
יפה.
וגם כשאמרו על אסד בזמנו...
שהוא ימות, אז הוא בסוף מת.
לא, אני מדבר עכשיו על הבן. שכל יום שמקרב אותו לסוף כהונתו, גם זה נכון, אבל היא עדיין נמשכת.
אגב, זה נכון גם לבוא המשיח. מעולם לא היינו כה קרובים לביאת המשיח.
ברור, אבל אתה יודע רק לגבי מי זה לא נכון.
לגבי מי?
ביבי.
שהוא המשיח בעצם.
לא, שכל יום נוסף מרחיק אותו מסוף כהונתו.
תראה, הקונספט הוא שהוא מעביר את השרביט למשיח, ובגלל זה כשהוא ילך, לפי טענתכם, אתם צודקים, כשהוא ילך, הכל יהיה טוב. אתה מבין? הכל יהיה טוב, אתם אומרים, רק כשהוא ילך, הכל יהיה טוב, ואתם צודקים. בקטע הזה אני צריך להגיד, לפרגן לכם ולהגיד לכם, אתם צודקים. תן לי עכשיו לשמוע, להשמיע לך כמה דברים, כן? קודם כל, זה שפרגנו לי בערוצים באיראן, אמרנו, חגי סגל, הקרנו. צריך להגיד שלצטט אותך שאתה אמרת לפני שבוע, שבועיים, שהתובע הכללי בהאג אינו נחשד עוין לישראל, אולי להפך. ברור. צריך לתת לך את הקרדיט. צריך לתת לך את הקרדיט ונפרגן לך על העניין הזה.
אגב, תעשה עבודה, תרים טלפון לכל מי שאתה רוצה במשרד החוץ, ייתן לך עליו סקירה, איך הוא אגב מסמס את מה שהתחילה הקודמת, ואת כל הקטע שלי, אתה זוכר שהיא אימא שהיא פותחת חקירה על השטחים, עוד לפני, הרבה לפני, והוא פשוט אמרו חכה, הוא מגיע, והוא הגיע ומצליחו למסמס, הוא אגב בין העשייה המוחמדית באסלאם שהם הכי מתונים, והוא היה עד לפני דקה וחצי, הערבים אגב שונאים אותו, וכל זה אינפורמציה, אבל פשוט אתה לא עושה עבודה הרי.
עכשיו תראה, אני רוצה להשמיע לך את הרמטכ"לים בזמנו, הם היו אצל
רמטכ"לים?
קני דושמרו. מכיר את קני דושמרו?
דני קושמרו.
כן.
התותח.
כן. אני רוצה להשמיע לך קטע שהם דיברו. עכשיו, די, יש לי תחושה שהם אמרו את זה בתקופה של ממשלת בנט לפיד, שאז הם נורא הזדעזעו מהמחלוקות הפנימיות.
תאריך? למה תחושה? תבדוק
לא
תאריך.
לא יודע, בוא נעשה גוגל. בוא, לא בבקשה. עשיתי גוגל, כי כל הקטע כרגיל. של ללחוץ, כל הקטע הזה של ללחוץ עם האצבעות בגוגל, אתה יודע, זה גדול עליי.
מעייף מאוד.
כן. יואב, תעשה לי טובה, תבדוק מתי הרמטכ"לים היו אצל קושמרו, כל אהוד ברק ובוגי וכל אלה עשו שם איזה שיחה, והם אמרו, איזה שיחה פנימי, איזה שיחה הכי חמור. כל אלה ששורפים עכשיו את האסמים, כשהשלטון לא מתאים להם, כן? פתאום הם שורפים את האסמים, ולא אכפת להם, ובתבלה, ובזה וזה, ואנחנו נהרוס את המדינה, וכל הזה, וכל... טירוף, 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 תקשיבו איך הם דיברו בזמנו, בבקשה.
במצב הנוכחי אין איום קיומי צבאי, לא של צבא קונבנציונלי, לא של רקטות, לא של טרור.
הסכנה האמיתית למדינת ישראל היום היא פנימית ולא חיצונית. מה שקורה לנו בתוך מדינת ישראל, הפרד ומשול שמתקיים בין חלקי החברה הישראלית,
הפרד הוא
סיכוי יותר גדול מאיזשהו טרוריסט מעזה, מלבנון או מסוריה.
יש איום קיומי פנימי.
הדבר שהכי מסכן את מדינת ישראל בעיניי זה היעדר סולידריות בחברה הישראלית.
יותר מהאיראנים, הפלסטינים.
כן, אני חושב שהחוסן הלאומי והחוסן החברתי של מדינת ישראל הוא המרכיב המרכזי ביכולת שלנו להגן על הביטחון הלאומי.
אני חושב שעל הדבר הזה יסכימו כל הרמטכ"לים החיים, כמעט כל ראשי המוסד החיים וכל ראשי השב"כ החיים. זאת אומרת, כל האנשים שעוסקים או עומדו בראש מערכות הביטחון מבינים היום שאיום יותר חמור על עתידה של מדינת ישראל מאיראן, מהחזבאללה, מהחמאס, זה מה שקורה בתוכנו הסיכון.
טוב, עכשיו יואב בדק את העניין. תנחשו מתי הם אמרו את זה.
אוגוסט 22.
אוגוסט 22.
אתה יודע, זה באמת לחיצה על
גוגל. אוגוסט 22, כשהשלטון היה של בנט ולפיד, אז הם דיברו על הקרע הפנימי, כמה הוא נורא, והוא יותר מסוכן מהאיראנים ומהחיזבאללה, כן? אבל פתאום כשהשלטון הוא של נתניהו, אז הם עושים את הקרע הפנימי. אין בומרנג שהאנשים האלה לא זרקו. אין בומרנג שהאנשים האלה לא זרקו ופגע להם בתוך הפרצוף. הם המציאו את הבומרנג, הוא רשום על שמם ברשם הפטנטים הבינלאומי, בהאג. רשום הבומרנג על שם אהוד ברק, דן חלוץ, בוגי יעלון, אשכנזי ואייזנקוט. כל החמישה האלה שהיו שם. אין בומרנג שהשמאל הישראלי לא זרק. זה משהו פשוט לא יאמן. פתאום הם שותקים, פתאום הקירה הפנימי זה לא הכי חמור. מה קרה? מה קרה? עכשיו הם מנסים להעביר את הרחובות. אתמול רצו לשרוף מכוניות בכביש מספר אחת. אבל הכל, הם לא מצליחים להתרומם עם המחאה הזאת. תקשיבו דפנה לוסטיג, מה היא אומרת למסיכה לפיתומה אתמול ברדיו? מה היא אומרת? גג 3,000 איש בהפגנות. זה לא אני אומר מפי גורמי אכיפה שאני מפרגן להם, אני אומר להם 5,000 איש. דפנה לוסטיג שבהפגנות, היא אומרת 3,000, בבקשה.
יש הרבה פחות מוטיבציה. את רואה את אותם אנשים, הרי... למה אנחנו בקפלן? אנחנו לא כך הרבה אנשים. את רואה את אותם אנשים.
רציתי לשאול אותך על הכמויות. במחאה המשפטית זה הגיע לא, עשרות אלפים, 100,000.
אם יש שם 3,000 איש.
מה?
אני אומרת לך.
זהו? אז תשמע ככה. קודם כל, הקרע הפנימי, שאגב, אתה אחד מראשי החתומים עליו, בראש הרשימה, הוא גם עכשיו, בגדול ובהפרש עצום מהמקום השני, האיום הכי גדול עלינו, וזו לא רק דעתי, וזו דעתי, אלא זו דעתם גם, ואני אומר לך את זה באחריות, של כל ראשי הזרועות הביטחוניות בישראל, וסגניהם, ומנהלי המטה שלהם, ועוזריהם, כמו שנקרא, אבל כולם, והם צודקים. כי מה שנתניהו עשה למרקם הפנימי שלנו, לא עשה לנו אף אויב, ואגב זה גם הביא את השיבה באוקטובר, וזה גם מייצר מצב, אני אומר שנים, שאני מערבים לא באמת מודאג, כי תוקפים אותנו, אנחנו מתאחדים ויורים בהם. באחים שלי, אני לא יכול לראות, ב-hopefully, וגם הם לא בי. זה איום הרבה יותר גדול, וזה הכי נכון בעולם, ואני שמח שהשמעת את זה. עכשיו, כשאתה מדבר על הרמטכ"לים האלה, בזלזול הזה, אגב, זה גם חלק מהאירוע, הרי השיטה של נתניהו זה, אני לא מושחת, כולם מושחתים, אני לא רקוב, כולם רקובים, אני לא קמצן, כולם קמצנים, אני לא רופס, כולם רופסים. אז השיטה הזו עכשיו גם בית המשפט הרגתם, הכל הרגתם, גם את הרמטכ"לים, אבל אתה יודע, אני בן אדם שתמיד רואה את המאית הקוס המלאה. ואני חושב על זה שבזמן הזה שאנחנו מדברים פה, ואתה עוד יחסית בסדר, היה אחד אחר, אבי רצון קוראים לו, ברדיו אחר, שאמר את הדברים הבאים. לאהוד ברק הוא קורא, חיים לוינסון קרא לזה מילון הכדורגלן. החבר של הפדופיל זה אהוד ברק, הרומני הבן של שאושסקו זה קושמרו, וגדי דובוני, אז על אלנה קרסטן, זה רב אלוף במילואים ואבא שקול גדי אייזנקוט. זה הבן אדם שישב איתי כן באיזה בית קפה באזריאלי, כשלא מינו אותו לאורך של ישראל, ישבר כאן לישראל היום, ופיזר דליים של ערס ותינופת על ביבי ועל נתן אשל ועל אדלסון ועל עמוס רגב, במילים עוד הרבה יותר גרועות מאלה, זה ג'ורה שהתקינו עליה בן אדם, ככה הוא מדבר, ככה הוא מתנף, אגב, והכל זה ברדיו שהוא אמור להיות פיקוח ציבורי, אז סתם שתדע שאתה המקרה הטוב. זהו.
אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, שלום.
בוקר טוב.
מה המצב?
בסדר גמור.
מה קורה בשטח?
מאיפה נתחיל? אתה רוצה מג'נין?
מג'נין, הוא לא מחובר. תהיה מנומס מול עינון, אבל דבר.
טוב, אז קודם כל בג'נין...
פוגעני משהו.
בג'נין פועלים כרגע כוחות של צהל, לפי דיווחים של פלסטינים, יש שם מחבל הרוג ושלושה מחבלים פצועים קשה. בצהל מאשרים שבאכן יש פעילות כרגע כנגד מטרות מחבלים בג'נין. להזכיר לכם שבתחילת השבוע חיל האוויר תקף בג'נין בפעם ראשונה עם מטוסי קרב, יעדים של המחבלים בג'נין. גם שם מה שנקרא כסוח דשא בעניין. יש לנו אבל התפתחויות דווקא בגבול הצפון. צהל לקח את האחריות על חיסולות של קאסם סקלאווי, ראש מערך הרקטות והטילים של החיזבאללה בגזרה המערבית של גבול לבנון.
יש להם יותר מראשי מערך רקטות מרקטות לאלה.
כן, לא, תראה, צהל חזר למדיניות הסיכול הממוקד. אנחנו מדברים על סדר גודל שבין 5-6 סיכולים כמעט מדי יום, שלפחות הלבנונים מדווחים וגם הסורים שעושים להם, וזה מאוד משפיע על, כנראה על החיזבאללה, כי אנחנו רואים את התגובה שלהם, ירי מסיבי, מרגע שדובר צהל קיבל את האחריות על החיסול, אנחנו רואים הזקות צבע אדום ביישובי הגליל המערבי, והרבה מאוד אנשים שרצים למקלטים. אז אם אנחנו הולכים ככה מהצפון עכשיו לדרום, אז אנחנו מבינים שברפיח צהל בעצם בשקט בשקט מתחת לפני הרדאר של העולם מתקדם בקצב די מהיר בכיבוש רפיח. הבוקר הזה הוטלו למערכה גם צוערי קצינים בד אחד של צהל לגדוד גפן, נכנס לפעילות ברפיח. צהל כרגע שולט בסדר גודל של 160% מציר פילדלפי, והגיע לשכונת ברזיל בפעתי, בתוך רפיח כבר אפשר לומר, ככה מי שמכיר את המפה, והשלים את הכתר על העיר. סך הכל פונו קרוב למיליון תושבים מרפיח.
רגע, בוא נתעכב על זה שנייה, ובסוף, האירוע הזה שצהל, בניגוד אגב לערכות ולאמריקאים, יש פינוי, כולם הרי אמרו, איך תפנו, בוא, פינו, זה הישג עצום של צהל.
מטורף. תראה, לא רק שפינו, יש שכונות שלמות שפינו, עוד לפני שצהל בכלל פנה אליהם להתפנות. כלומר, הם ירזו את הדברים, את המטלטלין, ועשו...
זה כמו פעם היה אודי אלן עם הקח את הכסף וברח, שהוא הולך לשיעור כינור או צ'לו, ובדרך הקושים בארלם מרביצים לו, שוברים לו את המשקפיים. אז רואים יום אחד, הוא רואה אותם מרחוק, הוא לוקח את המשקפיים, זורק אותם על הרצפה, קופץ עליהם. אז אותו דבר אלה ברפיח.
חבל שבאת היום, באמת. אתה לא חייב, אל תבוא כל יום לתוכנית, כן.
אני בדרך כלל, אני חייב להסכים עם האמרה של ינון, כי אנחנו רואים את זה גם בג'באליה. אתה יודע שבג'באליה, בשתי המערכות הקודמות שנכנסו בתימון בהתחלה, נכנסו פעמיים לג'באליה, ובפעמיים האוכלוסיות סירבו להתפנות. בשבת, לפני שבועיים, כשצד השליך קרוזים מעל ג'באליה, בתוך שעות כל התושבים שם התפנו מרצונם, במהירות סי, שבצד אפילו לא הבינו את היקף המהירות.
שמע, אני חייב רק להגיד פה, אנחנו פה זה מושב ליצים זחוח, אבל העובדה הזו שיש 2 מיליון אנשים בעזה, שאני לא, אני חושב שהם הרוויחו את צרותיהם, אבל הם נעים משכונה מופצצת אחת לשנייה, עם עשרות אלפי הרוגים, והרבה יותר מזה פצועים, ובעיה הומניטרית, זה דבר שהמית עלינו הרבה מאוד צרות, ואולי הפך אותנו למדינה מצורת, וזה אחרי שינון ואני ואתה וכולנו צחקנו, ואיך הערבים הם רצים כמו ג'וק, איך מי קרא לזה פעם?
רפול.
ג'וקים מסוממים
רפול.
בבקבוק, רפול, נכון?
כן.
אז חבר'ה, יש מגבלות לקוח.
יש מגבלות לקוח, אבל גם...
קח את זה לתשומת לבך, אבי.
כן, אבל בוא... אני לא כזה... שירות אישית, אז זה בסדר. אבל תיקח את העובדות שלפחות קטנת צהל מספרים, וחיילים שמספרים, שמשתתפים בקרבות בג'באליה, שכמעט בכל מבנה שהם נכנסים אליו, הם רואים שם תשתית טרור. אם זה כלי נשק, אם זה מטענים, אם זה רימונים, אם זה קלאצ'ים, כלומר, הנגע שם, גם כשאתה בא ואתה מפסיד חלק מהאוכלוסייה כתמימה, ויש אוכלוסייה תמימה שם, ללא ספק, אבל חלק גדול מהאחר של האוכלוסייה מעורב בדרך כזו או אחרת, בין אם בצורה אקטיבית ובין אם בצורה פסיבית, בטרור, בתוך עזה. וזה בהחלט מפריד.
כן, טוב, צריך להגיד שאתמול התפרסמו עוד פרטים על הסיפור של הבאת החללים שלנו, נכון?
נכון, כן, סיפור...
תגיד, גל שבת, הממפי של פלוגת חץ ב-202 צנחנים, הוא נהרג בפעולה הזאת בעצם?
לא, הוא לא נהרג בפעולה הזאת, הוא נפצע יומיים לפני, בפריצה לג'באליה.
אבל הכל, בסדר, אבל כל הפעולה של ג'באליה, תכליתה היה ללכת להביא את החללים שלנו, או שהיו עוד לא, מטרות?
לא, היו מטרות. תראה, בג'באליה, מה שקרה בג'באליה, זה שיש אזור בג'באליה, אזור השוק.
תמיד לאן אני חותר, כן?
אני יודע, אני הבנתי.
כן, אבל זה לא נכון כנראה, גם אני בדקתי זה. אינון מנסה להגיד שהקטע של צהל משלם בהרוגים.
אבל אני גם לא קובע פה עמדה, אני לא יצאתי נגד זה.
הבנתי, אני לא קובע עמדה.
חבר'ה, אני אעשה לכם סדר, אני אעשה סדר בבלגן. צהל נכנס לג'באליה כי יש אזור בג'באליה, אזור מרכזי בג'באליה, שלא נגעו בו. כל מערב ג'באליה, כל מרכז מחנה הפליטים של ג'באליה, מי ששירת פעם בג'באליה יודע את אותה אגם קרעון המצריח, אגם של הביוב שבאמצע מחנה הפליטים, כל צומת המוסכים, כל האזור הזה בג'באליה, צהל לא נגע בו בכניסה הראשונה והשנייה. ושם התארגנו גם גדוד מערב וגם גדוד מזרח של ג'באליה, מחנה הפליטים, והתחיל לשקם את עצמו. ראו את זה גם, אתה רואה את זה גם בכמות החימושים שהצליחו להביא בשם, גם חלק מה... פיקוד ושליטה שהם הצליחו לבנות מחדש. ולכן החליטו בצהל להיכנס מחדש לג'באליה ולהיכנס בעוצמה רבה בסדר גודל של אוגדה. שלוש חטיבות מתמרנות פנימה. אחד הכוחות שפעלו בג'באליה זה אותה פלוגת חס של גדוד 202. מפקד הפלוגה נפגע יחד עם עוד שני חיילים בפריצה הראשונית באותו מוצא שבת, פונה לבית החולים בישראל ונאבק על חייו. לצערנו חבר, שאר החיילים בפיקודו של סמך מפה המשיכו בלחימה, נפגעו מאותו תאונת ירי של הטנקים של חטיבה 7 לעבר המבנה שבו הם שעו, ונהרגו חמישה חיילים ושבעה אחרים נפגעו. החיילים המשיכו בלחימה למרות שתי המכות שהם ספגו, וביום חמישי כאשר הגיע המידע המודיעיני של השבת ב-504 על המצאות החטופים, הם סרקו
okay. מבנה, התעקשו על אנחנו חייבים על לסיים. כן, אנחנו בבקשה. חייבים לסיים. טוב, אבי אשכנזי כתב הצבאי של מעריב, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם, בבקשה.
תודה, פרסומות. אתה מבין מה אני אומר?
ברור. בוא נעשה פרומו לשעה השנייה, ככה נהוג ברדיו, בטלוויזיה.
מה פרומו?
בשעה השנייה תהיו איתנו כאן.
בשעה השנייה אנחנו נחפור.
אה,
זהו? בשעה השנייה אנחנו יהיו חפירות. שבת המה, נכדה של ליבוביץ' שאמרה שצריך להגיב למוות של רייסי.
מי זאת הנכדה של ליבוביץ'?
חגית אופרן.
אה, דווקא אני מכיר אותה. מה?
שצריך לשלוח להם זר פרחים ותנחומים וכאלה.
אני אשמיע לך בשעה השנייה מה אומרים החברים שלך לעומת זאת.
בסדר.
בוא נאמר ככה, זה עדיף מאשר לחלק בקלאות, כי אני לא... אחד מהדברים שאני שואף בחיי זה לא להיראות כמו הערבים, אני לא רוצה להיות כזה.
למה? יש הרבה דברים יפים בערבים שאני אוהב.
ואתה גם די מיישם לאחרונה. 103
FM ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 103 FM ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1-2-1-2-1-2-1-2 בום, 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 בום. כן, חבר'ה, לחזק, קדימה. תצטרפו לרחבה, מה קורה? כן, בוקר טוב, אנשים... להתעורר, 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 לא להתחיל להירדם לי פה על ההגה. יש יום, הבוקר, זה אנחנו בבוקר. אמנם 10, בוקר טוב לאלה שקמו עכשיו, במיטה עדיין שומעים אותנו. בסבבה שלכם, הכל כיף, הכל אחלה. לא, יש יום, צריך לקום לעבוד. בזעת הפך תאכל לחם.
לרחבה, בסוף, 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 אחי, אתה רוצה להיות די-ג'יי.
זה נכון.
אז... אם אני מסדר לך להיות די-ג'יי, אתה עוזב את כל שאר הדברים?
די-ג'יי, אבל כאילו לא בקטנות במתנס בזה.
תקשיב,
כן.
אני מסדר לך להיות סקאזי.
וואו, חלום.
חלום. אבל אתה עוזב את כל...
תן לי מסיבות כל... כאלה, רייבים ענקיים.
רייבים של...
איזה רייבים,
אני כבר לא יודע אם שר מתי הוא רציני ומתי לא.
איך בא לי להרים, לדעת לעשות מוזיק, כאילו להרים במוזיק טרקים כאלה, אתה יודע שאנשים, אתה לא היית במסיבות, אתה לא מכיר את העולם הזה.
נכון, אני לא מכיר אותו כמוך.
אנשים שנצמדים לרמקולים וכל יש תופעות.
קודם כל גם אף פעם לא הייתי לא על אקסטות ולא כל ה... לא הייתי, לא, הדבר היחיד זה כשהייתי שגרתי פעם בזה דירה שכולם היו מסתולים מוויד, כאילו אני לא יודע לעשן.
כן.
סיפרת לך את זה פעם?
לא יודע.
אני לא מסוגל לעשן עכשיו. כולם כל הזמן, כל הזמן מסתולים, ואני מקנה, אני אסע הכי דביל. אז מישהו שם עשה לי קפה.
עם חשיש.
והייתי בשטיפת קיבה, אני כמעט לא הייתי פה מרוב להתלהבות.
לא, זה מפגר לגמרי.
אבל לעומת זאת, לחתונה של איתי, שהייתה, כפי שאמרתי, אל תעלבו מאוד מאוד קטנה, בגלל כל מיני נסיבות שנאכפו עלינו, הבאתי את גלית רצ'סטר, דלית רצ'סטר, סליחה.
כן.
והיא וואחד די-ג'יית.
וואלה?
תשמע, אני הבנתי שהיא נחשבת היום מהדיבות היותר גדולות של התחום, וראיתי גם מה זה, כאילו נהניתי מלראות אותה עובדת.
כן, אבל אני מדבר על די-ג'י של מסיבות...
לא, יש לה מסיבות, יש לה נשף של דלית רצ'סטר פעם ב... ובגדול היא גם לא עושה חתונות.
לא, 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 אני לא מדבר על הז'אנר הזה, היא עושה ז'אנר של מוזיקה יותר פופולרית, אני מדבר על ארדקור, ארדקור של מוזיקה, של טרקים, של טראנס
וטראנסים וזה.
טרנסים ו...
בקיצור, אתה בעצם היית אמור להיות בנובה.
בדיוק. עם הבודה.
עם או בלי אבודה. היו שם, אתה יודע, מסיבת הנובה הזו, הכל כך טרגית, באמת אחד האירועים המחרידים בתולדותינו, אבל פתאום אתה, כשאתה קולט מי היה שם, אז לא היו שם רק תל אביבים מקורקעים.
לא, כולם היו שם.
היו שם גם בנים למשפחות דתיות.
מלא דתלשים.
או לא דתלשים, או דתלשים בארון, כאילו, ואני לא רוצה לזרוק פה שמות. היו שם, אתה יודע, אגב, מכל המגזרים, אשכנזים, ספרדים, פריפריית. בסוף הדבר הזה, המוזיקה הזו שאתה מדבר עליה, וכל כך נטרף, היא מאחדת, היא סוג של מגנט שמאחדת כל הסוגים. זה די מדהים.
עשה לי חשק לטרק, בוא נשים איזה טרק. בני, איזה טרק? יש איזה שזה... יש... פעם שמתי לך איזה טרק.
כן.
שר.
כן, הפארטי פופר, הוא אומר לנו באוזן, יש טרק של אינסרטים.
כן, הוא רוצה שנריב, אתה מבין? הוא רוצה ש... זה לא אכפת לו שאנחנו נהנים, הוא לא רוצה שנהנה. הוא רוצה שנריב. אתה מבין את הקטע הזה?
כן, לצערי הרב אני מבין אותו.
איי.
בניגוד למה שאמרת על הנכדה של זה, היא לא דיברה על פרחים, ואם אתה רוצה לדעת בדיוק מה היא אמרה, אז היא אמרה, התגובה הישראלית הראויה למות חגית אופרה, אני פעילה מאוד מאוד ותיקה בכל ארגוני השמאל האלה שעובדים בשטחים, זאת אומרת, היא לא בבייס של אינון, כן? התגובה הישראלית הראויה למות הנשיא של איראן היא לשלוח תנחומים והשתתפות באבל של העם האיראני. זה לא רק הדבר האנושי לעשות, זה גם אקט חינוכי. עם כל השנאה ששוטפת את הישראלים, מישהו צריך להתוות דרך שמפחיתה אותה גם מול אויבים. יצחק הרצוג, כבוד הנשיא, זה עליך. אז כמובן, אני לא חולק את הדעות של חגית אופרן, למרות שהיא אישה מאוד מרשימה. אבל, אני רוצה להפתיע אותך, ואני חושב שזה מה שהייתי עושה.
שולח להם תנחומים.
שולח לעם האיראני תנחומים על מות נשיאו. אחד, אין לזה לוז. אין לזה לוז. לא, זה לא עולה כסף, זה רק, זה מפתיע מאוד. וזה מכניס את העם האיראני, שהוא הכתובת שלי, לפתאום, רגע, מה קורה פה? זה אחד. שתיים, וזה הפאנץ', מי שכן שלח תנחומים, אני לא יודע אם פרחים, אבל תנחומים מאוד מאוד מרגשים, זה החבר הכי טוב של ביבי, של יאיר נתניהו, של עמיחי שיקלי, של פורום קהלת, של גדי טאוב, של כל ארוגות הארס, באלף ובהי, אורבן שלנו מהונגריה. איך אתה מסביר לי את זה? נו, הוא השיג טרק. היה לי ברור.
אנשים, לחזק, לחזק, אנשים. מה זה? מה זמת לנו? אסטריקס, אופישל.
אסטריקס אפילו אני מכיר.
Rising Dust. מה אני אומר? אני אומר שאתם, אין לכם מושג איפה אתם חיים, אתם במזרח okay. התיכון ו...
אז זה לא אורבן ואז תבוא אליי.
אתם פשוט אין לכם, אורבן הוא בהונגריה, אתם לא, אתם חיים, אתם פשוט, זה מה שאני כל הזמן אומר. אין לכם מושג עם מי אתם מתמודדים בכלל, מה זה, מה זה הערבי, מה זה המוסלמי, מה זה האסלאם הקיצוני, מה זה הטירוף, מה זה השיעה, אין לכם מושג, אתם לא...
די. מה, הם לא אוהבים אותנו?
לא מבינים, לא.
אין לנו מושג.
תן לו, אחי, תגביר, אחי, תן לו. אחי, אתה בא לרחבה לרקוד? לא, אני גמור, מת, עזוב, אין לי כוח.
בינתיים אני אקרא לכם, I would like to express my deepest, לא, תמשיכו. My deepest condolences to the Iranian people upon the tragic accident that took the lives of President Ibrahim Raisi and Foreign Minister Hussein. עכשיו תגידו אתם את שמשפחה שלו זה גדול עליי. Our thoughts and prayers are with the people of Iran. החבר הכי טוב של ישראל היום למרבה הצער. במקום שזה יהיה ביידן, זה ויקטור אורבן. זה מה שהוא פרסם. ולנו אין מושג. ובאמת אנחנו היינו אלה באינסרט שהשמעתי לכם בשעה שנייה ששבוע לפני הטבח החלטנו להגדיל את הכסף שמשלמים לסינואר, להגדיל את מספר הפועלים 30 אלף, זה בגלל שלביבי יש מושג עם מי הוא מתעסק, שלא נדבר על זה שהוא בכלל מרוב שיש לו מושג מה זה הערבים ומה זה השיעה ומה זה המחבלים, אז הוא שחרר את סינואר ב-2011 יחד עם עוד 1026 רוצחים. תמשיך עכשיו.
תן לו, אחי, תן!
אני מקבל תגובות טובות על זה, תמשיכו.
אחי.
אתה שומע?
זה חזק, אני לא יודע מה עובר עליי. כן, מה אתה אומר?
תגיד, אינון. נו. אני יכול לשאול שאלה רגישה?
כן.
אני מסתכל על פרצופך, הבדקני, אני נזכר שלו ספירת העומר.
כן.
אתה לא אמור לשמוע או להשמיע מוזיקה עכשיו.
זה ווקלי, זה לא ווקלי, זה מוזיקה. צער, אתה צודק, תוריד את המוזיקה.
עכשיו תקשיב, כותבים לי, אתה יודע, אני לומד בינתיים, אתה יודע, מישהו כותב לי, במקום פטריוטים הוא עושה פטריוטים,
אז מיוחי, אתה נבלה שר, תדע לך, אני עוד אפרה ממך, אני עוד אפרה ממך, תדע לך, אני, אתה מבין?
לא, אבל חברך הטוב, אברומי לזנגה, כותב לי שהוא במקום פטריוטים, הוא עושה פטריות עכשיו.
פטריוטים.
זה הפטריות הזה. עכשיו, תשמע, קודם כל אני אלמד כמה חרדים ודתיים היו בנובה עכשיו תוך כדי, ושנית, דבר שלא ידעתי, או ידעתי ושכחתי כרגיל,
נו.
זה, לא, אתה בטח ידעת את זה, שיש די-ג'י ישראלי, אבל מאוד מפורסם, שאיבד את הבן שלו בנובה. דרוויש.
וואלה.
הנה, איבד את נולה אור במסיבה.
וואו.
ערב לאחר שתקלטו יחד.
וואו.
שמע, איזה סיפור, איך לא ראינו, איך לא ידענו את זה?
בוא נדבר איתו.
כן.
תשמע, סקר של ה-INSS, ה-INSS.
אז זה היום שאנחנו בעד ה-INSS.
כן, סקר של ה-INSS. לא מבין את הקטע למה צריך SS בתוך השם, אבל שיהיה. לא משנה.
Strategic Studies.
כן, אוקיי, בכל מקרה.
לא מבין את הקטע.
עטילה השומפלבי מפרסם, סקר נערך בימים האחרונים, מגלה מה קורה בחברה הישראלית היהודית. מדגיש, מציג לכם כרגע רק יהודים, אוקיי? זה על פי ההלכה? היהודים על פי ההלכה. יהודים על פי ההלכה, כן. שים לב, וזה סקר של ה-INSS, לא של מומו פילבר. האמון ברמטכ"ל צנח ב-13%, רק רבע, 26% מהיהודים מסכימים שהוא יכול לבצע מינויים בהתאם לשיקול דעתו. האמון בדיווחי דוד צלל ב-10%, 70% מהציבור היהודי מודים שתמונת הלחימה בצפון אינה ברורה להם. האמון בגלן צנח גם ב-14%, רק מחצית מהציבור תומך בטענתו שאסור לישראל לשלוט רק מחצית מהציבור תומך בטענתו שאסור לישראל לשלוט אזרחית בעזה. 54% מהציבור תומך בהמשך הלחימה ברפיח, גם אם זה פוגע בסיכויים להשיג הסכם להשבת החטופים. עם זאת, 57% מהציבור היהודי סבורים כי מדינת ישראל לא פועלת באופן מספק לשחרור החטופים. נגד הסכם עם סעודיה, סימן שאלה, רוב הציבור היהודי מתנגד לוויתורים משמעותיים בתמורה לנורמליזציה עם סעודיה, ו-75% מהציבור טוען שישראל לא צריכה להימנע מסיכולים ממוקדים של בכירים איראנים, כדי להימנע ממתקפה נוספת של איראן עליה, כלומר רוב היהודים לא מפחדים מהאיראנים, שזה סקר מעניין. אבל אני רוצה להשמיע לך משהו אחר, אתמול היה חבר שלך אייל נווה מאחים לנשק, יחד עם קלמנזון, הם היו ביחד באולפן בתבלה 12, וקלמנזון שקיבל פרס ישראל על זה שהוא בשבעה באוקטובר ירד יחד עם אחיו ואחיינו להציל אנשים ביישובי העוטף, ואחיו אלחנן.
מכירים טוב את הסיפור של
קלמנזון. כן, מכירים, נפל. אז אייל נווה אומר לו, אנחנו הצלנו את המדינה. לא תתקט, בבקשה, הנה.
כל מה שאני אומר, זה אנחנו הצלנו את המדינה, ממשיכים להציל אותה, בדיוק כמו שאתה עושה, הצלנו את המדינה, כן, המנחם, גם אנחנו נמצאים במקום הזה. הקצינים שנמצאים, הקצינים שעובדים,
קצינים במילואים. היו מצילים את המדינה.
סליחה?
מתי הצלתם את המדינה?
אני אגיד לך, כשעצרנו את הדיקטטורה, כשהממשלה לא תפקדה בזמן המלחמה, ואף אחד לא עשתה כלום, היינו במקום הזה, אז התשובה, האם אנחנו נמצאים, יש לנו את אותה שאתה אוהב את המדינה, את אותה ציוניות, אותה פטריוטיות, שיש לכל אחד מהאחים לנשק. אז מספיק עם ההשמצות האלה, תסתכלו ותפסיקו עם תרבות השקר הזאת.
אתה מבין מה אני אומר לך? רק אחד שגבות לבבו והיוערה שלו כל כך גדולות שהוא לא מבין את הסיטואציה שהוא מדבר עם גיבור ישראל שהציל אנשים והוא אומר לו בשבעה באוקטובר והוא אומר לו אנחנו הצלנו את המדינה, הוא הציל את המדינה, אתם הרסתם את המדינה, הרסתם את המדינה, הרסתם, הבאתם לאסון, זה מה שגרמתם, ועכשיו אתם עוד מרשים לעצמכם לדבר על החרדים שלא משתמטים, שלא מתגייסים, אחרי שאתם לא התגייסתם, ואתם מדברים בכלל על הצלנו את המדינה כשהבאתם את האסון הזה. אתמול הם חסמו כבישים, רצו לשרוף, תקשיבו, אני שלח לי מכתב, כן? כן, אני מפרסם לאחרונה הרבה דברים שאנשים שולחים לי, כי אני מוצף. עכשיו, תקשיבו, תקשיבו, אתם לא תאמינו, תקשיבו, זה סיפור אמיתי, אני בדקתי אותו. שלום ינון, קוראים לי א', נגביסט. נגביסט זה במחלקה, יש לו מיימק, זה גדול, זה המקלע. נגביסט, מילואימניק, לוחם בעזה כבר תקופה ארוכה. היום בבוקר הייתי אמור לחזור ליחידה, אבל נתקלתי בפקק ענק שעתיים בכביש אחד, ורק בגלל שלכמה חבר'ה מאחים לנשק התחשק לחסום את הכביש. היו שם כמה שוטרים, אבל לא יאמן באיזה כפפות של משי הם הגיבו לסיטואציה. בסוגריים, זיכרונות ילדות צפות איך יסם ומחתזיות מפזרות עשרות אלפים בדקות. היחידה יצאה לפשיטה בלעדיי, סימן קריאה. כל אחד שהיה קצת בצהל יודע מה זה שהחבר'ה יוצאים להילחם בלי נגב. אחים לנשק פוגעים במילואים יקיום, מפרים לניצחון. אתה חייב לפרסם את זה שכל העולם ידע. אתם קולטים את האירוע? אתם קולטים... אני לא מדבר על זה שכבר נהרגו אנשים מהחסימות כבישים שלהם לפני איזה חודש, חודשיים, נהרג שוטר ועוד איזה עובד, כן, בכביש, נהרגו אחרי הפגנה שלהם שסידרו שם את הדברים. אתם קולטים את האירועים האלה? אתם מבינים מה האנשים האלה עושים? למה הם חושבים שהכל מגיע להם? למה הם חושבים שהמדינה שלהם? אגב, עוד משהו שאני חייב להגיד לך, אתה ראית את הקטע שבעצם אתה, כל האורי ארוש הזה, וכל הדבר הזה, שאתה אתמול אמרת לי, שהוא אשם, והוא תקף, וכל מיני כאלה, פתאום גליקמן מפרסם, גליקמן, גליקמן, אביעד, אביעד גליקמן, תקשיב מה הוא כותב. השופט בנימין הירשל דורון שחרר למעצר בית את אורי ארוש, שחשוד בתקיפתו של גדי קדם, ושימו לב לדברים המקוממים של השופט, כותב גליקמן. ציטוט. עיון בסרטונים מלמד שהאווירה קיימת כאן בישראל, והיא נחלתם של שני הצדדים להפגנה, גרמה להתלקחות. לא מדובר באירוע שבו החשוד ביקש לתקוף מפגינים אחרים. אלא דומה שמדובר באירוע שבו החשוד בשל התלקחות האלימה נגרר לאירוע, ויש לתת את הדעת לכך שצפייה בסרטונים אינה מלמדת שבשלב זה שהחשוד נצפה בועט בראשו של המתלונן, לכל היותר ניתן לראות שהוא בועט בגבו. לא יאומן, כותב גליקמן, המשטרה ביקשה עיכוב ביצוע, יוי, השופט לא נכנע לתבעלה ולתעמולה ולתרעלה שלכם בטוויטר ובערוצים שלכם, כן? ולא, ושחרר אותו למעצר בית, מה קרה? איזה שופט זה? צריך לפטר אותו. מיד. מיד. בוקר טוב.
בוקר אור. טוב. קודם כל, זה שופט שכנראה רוצה קידום מיריב לוין, ויש יותר ויותר שופטים כאלה, רק שצר לי לקבוע שהוא קשקשן. זה קורה, גם שופטים בני אדם, מכיוון שאורי ארוש לא רק בעת בראשו של גדי קדם, שאיבד שישה מבני משפחתו, לא קרובים מחוקים, והיה שחוב על הרצפה עד זוב דם, הוא גם התפאר בזה בקולו, בסרטון שהוא צילם. זה אחד. שתיים, לא מעריכים מעצר כל כך מהר ובצדק, אתה מעריך מעצר רק אם יש מסוכנות מיידית, ולכן יכול להיות שלא היה צריך להעריך את מעצרו, אבל יוגש נגדו כתב אישום, ונגד גדי קדם לא. שלוש, העובדה הזו שאתה כמעט היחיד, כן, יש את הצל, ושכחתי מי עוד, שממשיך להגן על החלאה הזה, שמסתובב עם שלט שמאלנים בוגדים באותו מקום מול פרצופם, באירוע של משפחות שקולות וחטופים, שיש בה גם שמאלנים, אבל יש שם גם לא שמאלנים. זה הרי חבורה של חלאות. בואו נגיד לציבור רגע את האמת. ואתה ממשיך להגן עליו. אז בסדר, זו בעיה שלך, אתה תצטרך להתמודד עם זה בבוא העת. עכשיו, עוד אלמנט, קודם כל אחים לנשק לא סרבו כלום, התגייסו בהמוניהם, כולם קרביים שם וכו' וכו'. שתיים, הם אכן הצילו את המדינה. המחאה הייתה מאורגנת פה, כפי שהמדינה, הרי המדינה הזו פשטה רגל מזמן, כל מיני יוסי שלי מנהלים, לא היו נותן לו לנהל, אתה יודע, משמרת לילה ביום כיפור בפיצוצייה בבני ברק, והם מנהלים את המדינה, והמזל שהתשתית, וכולנו ראינו את זה בזמן אמת, הם אפילו מהעוטף פינו בעצמם אלפי משפחות, ולא סרבו לכלום, וכולם התגייסו, כולל כל אלה שהאימו להפסיק את ההתנדבות למילואים. מה שכן, אתה, מר מגל, בשבועיים או עשרים האחרונים,
מרציפן,
מהדהד בפיד שלך, ללא הרף, סרבנות ימין, כל צייצן אנונימי שלא בא לו טוב נאום גלנט, אתה מפרסם שהוא כן... אגב, לא רק סרבנות, גם עריקות. אנשים שמודיעים שהם עכשיו קמים והולכים, ואתה מעדד את כל זה, אז לפחות כאן סוף סוף אפשר להגיד, אתה תמשיך, אבל בגדול איבדת גם את הלגיטימציה שלך בכלל לדבר על סרבנות, כי אתה, איך אמרת, מפלרטט עם סרבנות ועם עריקות בדרכך המגושמת. מדהים אותי לחשוב שאתה ממשיך לחנות את 12 and Company, ערוצי התבהלה. וזה אחרי שהתבהלה הזו התממשה, אבל רק על סטרואידים. זאת אומרת, במקום המספר שהבחידו, היה אותו מספר עם עוד 3 אפסים. זאת אומרת, כל החורבן שאנשים כמוני פחדו ממנו וניבאו אותו לאורך הרבה מאוד זמן, לא רק קרה, הוא קרה במכפלות אקספוננציאליות מטורפות, הכל במשמרת שלכם, הכל בגללכם, כולל אגב הצונמי המדיני שצחקו עליו מאוד בעשור הקודם, וכולו מגיע הזאת, גם אם מתמהמה בו יבוא. אמברגו, כן, אנשים מטילים, מדינות מערביות מטילות עלינו אמברגו, האמריקאים עוצרים משלוח נשק, סנקציות מטילים פה כזה, מתחילים מתנחלים וזה ייגמר, אתם יודעים, סוגים, והכל קורה, והם ממשיכים להיות תבלה, כי אתה ישבת בערוץ 14, 3 ימים לפני הטבח, ושאלת בעצמך את נתניהו הרופס, שהאמן אומר שצפויה מלחמה רב זירתית, אגב, מה שקרה, והוא אמר, לא, אתה והוא ביחד נטלתם 11 קבין של זכיחות מתוך 10 שנפלו לעולם. ועכשיו אני רוצה להשמיע לך, דבר אחרון, לפי שאני משמיע לך, זה מפנים את תשומת ליבי, שגם בור הביוב הפתוח, המכונה גם אבי רצון, דיבר הבוקר על רעיון הרמטכ"לים אצל קושמרו, ואחר כך מצחיק אותי שאתה תבוא ותסביר שלא, אתה לא ממלא הוראות, אין איזשהו דף מסרים, כל פעם זה קורה מחדש, זה ריקלין ואתה, ובועז גולן, ובועז כהן, ובועז יפה, והנביא בועז. אז בוא תשמע את החצי השני, בפעם הזה הקודם, שמעתי לך, איך אני שבוע לפני הטבח מסביר שבן אדם בשם נתניהו, שהוא כן מבין את האזור ואת הסונה ואת השיעה, ולא שחרר אלפי, גדול משחררי המחבלים מאז ומעולם, משחד שבוע לפני הטבח את סינואר בעוד כסף, ובחלק הראשון של הסרטון הזה שעלה בטיקטוק שלי שבוע לפני הטבח, אני מדבר על מה תכננו ונתנו אז לאבו מאזן, קוראים לזה משחדים את אבו מאזן.
בקיצור, בלוף אחד גדול. גידו, ראיתם את הכותרת בישראל היום, זה שהסיוע הכלכלי של ישראל, הרשות הפלסטינית, עלה במאות מיליוני שקלים? אמיתי. הנה, אתם יכולים לראות בעצמכם. החלטה של נתניהו שעברה ככה מתחת לרדאר לקצץ למחצית את המס שאנחנו גובים מהם על דלק, החלטה להעלות את תשלומי המיסים שאנחנו גובים עבורם, פשוט מפציצים אותם בכסף. לאן נעלם העניין הזה של אבו מאזן תומך טרור? לאן נעלם העניין הזה של גנץ פגש את אבו מאזן? הממשלה הקודמת לא עשתה את זה. הממשלה הקודמת לא הסכימה אפילו להיפגש עם הרשות הפלסטינית במה שנקרא תהליך שרם ותהליך טאבה, שהממשלה הזו מקיימת עם הרשות עכשיו. ואני לא מדבר על כל ההטבות שעוד הולכים לתת להם אם וכאשר תהיה נורמליזציה עם סעודיה. אז כאילו אני שואל את עצמי, הציבור מטומטם? הרי הציבור לא מטומטם, הרי צרכו וצווחו בממשלה הקודמת, זו שלא הגדילה את התשלומים לפלסטינים, שהם אחי מוסלמים, תומכי טרור, לאיפה כל זה נעלם?
אז לסיכום, כי צריך מתישהו לסכם, אלה שמבינים במזרח התיכון ובסונה, לפחות לפי העטפות פה של ינון מגל, אלה שינון מגל עצמו באין ספור ציוצים והטפות מוסר כאן לי בתוכנית הסביר שתשמעו מנסור הבאס הזדמנות, כן? עד שהוא דווקא הלך עם הצד השני. אז אותם אלה שמבינים איך צריך להתייחס לטרור, הם אלה שריפדו את סינואר ואת אבו מאזן שבוע לפני הטבח בהרבה יותר מזומנים ממה שהם ריפדו אותם עוד קודם. ולכן אנחנו בעצם, אנחנו נמצאים בסוג של טרגי קומדיה. מצד אחד אנחנו בתוך אסון שלא היה כמותו, מצד שני זה פשוט קורא מצחוק. חמלתי עליך ולא השמעתי עליך. טוב, תראה, משפט כמה אחרון,
דברים, כמה דברים.
מה אחד בשם שיקלי מסביר, יש מישהו אלה סרטון לטוויטר, כמה, ערבים צריכים להיות בתוך הממשלה, ועוצמה יהודית זה לא בשבילי. טוב. בקיצור, אתם פשוט צריכים להיות סטייק ביום העצמאות.
כמה תיקונים. קודם כל לגבי סרבנות, מי שיחפש אצלי בפיד, יגלה באופן נחרץ, כן, התנגדות לסרבנות, כולל האנשים שעכשיו פרסמתי אחרי גלנט שאמרו שסרבנות, שאני כותב להם שאני מתנגד לסרבנות, ואני מצייץ שאני מתנגד לסרבנות, כן? בניגוד לבן כספית, למשל, שב-23 ביולי 23 כתב, יעקב עמידרור מתפוצץ אצל יונית לוי, יש דבר שלא נוגעים בו, אסור לסרב. יעקב, התבלבלת, כותב לו בן כספית. יש דבר שלא נוגעים בו, קוראים לו דמוקרטיה, יהודית ודמוקרטית. אם המדינה הזו לא הייתה יהודית, לא היית כאן. אם היא לא תהיה דמוקרטית, אנחנו לא נהיה כאן.
למזלך לא הצלחתם.
יהודים, הוא מוסיף, אנחנו יכולים להיות בכל מקום. בן כספית. כן, הציוני הגדול.
100%.
100%, ודאי.
אני אומר את זה שוב.
תראה לי איפה כתבת נגד סרבנות.
קודם כל אני אמות פה.
תראה לי איפה כתבת נגד סרבנות.
אני כותב כל חיי נגד סרבנות.
איפה כתבת?
אתה מתחיל עכשיו כמו עם הקטע של עזה.
שעל זה ישראל פריי כתב, זכיתי לחיות בימים בהם בן כספית מנרמל סרבנות מטעמי מצפון. מה רבו מעשיך השם? זה לגבי סרבנות.
אז רגע, לא, מכיוון שאתה הופך את זה עליי, אני צריך לענות לך.
לא, שנייה, בסדר, זה דבר ראשון. דבר ראשון לגבי, יש דבר שני לגבי הרמטכ"לים. כן, אבי רצון כנראה ראה את הציוץ שלי שהעליתי את הרמטכ"לים, זה הכל, אדוני. מי שכותב את דף המסרים זה אני. אני כותב את דף המסרים. מצוין. ב', הלאה.
יבוא יום ותצטרך להכחיש את זה, כשתעמוד בפני בית דין של מעלה.
לגבי הפרחים.
אבל אני אהיה שם גם ואני אשמיע לך את ההקלטה.
לגבי הפרחים לשים, אדוני, אתם לא מבינים את המזרח התיכון, אני אומר שוב, אין לכם מושג, אתם לא מבינים ערבית, אתם לא מבינים ערבים, אתם לא מבינים שיעים, אין לכם מושג מה קורה פה, אין לכם מושג מה זה אלוהים, אין לכם מושג מה זה אדמה, אין לכם מושג מה זה צומוד, אין לכם מושג מה זה התרבות הערבית, אין לכם מושג בכלל מה זה כל האירוע הזה, מה זה אלפי שנות מסורת, מה זה תרבות שמקדשת את הדברים האלה. בגלל זה אתה יכול לכתוב בציוץ שלך, יהודים אנחנו יכולים להיות בכל מקום. זה האירוע. ודבר אחרון, לגבי הקונספציה, אדוני, מילא, אני אומר גם עליי, וכולנו היינו בקונספציה. כל אחד בפוזיציות שלו, פעם אמרנו פה מוקטע, פעם אמרנו שם. עזוב, אני שם את עצמי בצד, למרות שכל השנים אמרתי שאנחנו נצטרך לכבוש את עזה וצריך לכבוש את עזה. כולנו, אני אומר, טענו, אבל אתם הבאתם את אוסלו. אתם הבאתם את ההתלתקות. אתם יצרתם את המפלצת. ועזוב את זה ועוד עזוב את זה. אתם עכשיו אומרים להכניס את הרשות הפלסטינית לעזה. אתם עכשיו אומרים לתת להם מדינה פלסטינית לרשות הפלסטינית. לערבים שהמטרה שלא גינו את הטבח של השבעה באוקטובר. שלא שינו, שלא גינו, שעדיין רוצים להשמיד אותנו. אף אחד ברשות הפלסטינית, אחד לא גינה את הטבח, אחד. ואתם רוצים לעשות איתם שלום ולהגיד שאלה מונעים טרור, שהם מחנכים את הילדים שלהם לרצוח אותנו. אתם מטורפים. אתם מדברים על קונספציה, אתם היום בקונספציה, אתם לא יצאתם מהקונספציה. זה האירוע המוטרף, שאפילו השבעה באוקטובר לא הוציא אתכם מהפוזיציה המופרעת הזאת, שאתם חושבים שאפשר לעשות שלום עם הפלסטינים. בוקר טוב, תודה.
לא, 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 שר, אני מצטער. היית צריך להגיד לו את זה לפני שהוא... נו, מה לעשות, אבל הוא לא... מכיוון שאין לי מי לעבוד, אז...
אמרתי באופן רגוע כמה מילים, זה הכל, מה קרה?
כן, כמה מילים, נכון, אז אני אגיד באופן רגוע גם כמה מילים. כל חיי, כמו שהוא מנסה להוות את הדברים שלי בנושא עזה, ולא, אני לא הייתי בקונספציה של עזה. הוא היה, אני לא הייתי.
אני, כן.
הכל מוכח, כולל מה ששמעתי לכם עכשיו. אז כל חיי, אני דיברתי, מדבר ואדבר נגד סרבנות, אסור לסרב. יש רק שני מקרים שבהם, אם מישהו ירים את ידו על הדבר הזה, זה לא יהיה סרבנות, זה תהיה התפצלות לשתי מדינות, או נטישה המונית. אני לצערי, או לשמחתי, עמות במקום הזה, אני באמת פטריוט מהסוג הישן, אני גם לא מדבר עם יהודים, אבל אני דביל. וזה אחד, אם מישהו יעז להפוך את המדינה הזאת ללא יהודית, ושתיים, אם מישהו יעז לגעת בדמוקרטיה. ואם אתם תחזרו ככלב השב אל קיאו למה שניסיתם לעשות פעם קודמת, אז אתם תקבלו את זה שוב. ואתה, מפלרטט, אני מקריא, הנה, וואו, זה מטורף, הוא מצייץ. שלום ינון, מתברר שאני והצוות שלי עשרות ציוצים כאלה, אתה נותן להם במה, זה שאתה אחר כך מגנה או לא מגנה, זה בכלל לא משנה.
זה עיתונאי, עושה לו.
נו, זה עיתונאי. זה הכל מתוך עיתונות.
אתה מדבר?
הכל מתוך עיתונות.
אתה כל איום סרבנות אתה פרסמת.
הקשבתי לך בשקט, ועכשיו אתה תקשיב לי בשקט. אחר זה לא ייגמר פשוט. וכשאתה מגיע לאוסלו, וכשאתה מגיע להתנתקות, אתה הרי מגחיך את עצמך, ולמלכתחילה אתה טיפוס מגוחך להחריד, כי שוב, הרגע שמעת ששבוע לפני הטבח, הוא עוד פמפם כספים לאבו מאזן ולסינואר, על מה למען השם אתה מקשקש, מתי פעם אחת מישהו יקרא את המסכה, מעל הפרצוף המגוחך שלך, האיש הזה גם יישם את אוסלו, וגם תמך בהתנתקות, ואת השלום במצרים בכלל הביאה ליכוד, זה לא שום אתם, זה אתם, אתה, ינון מגל, וכנופיית פולחן האישיות שלו, שלא מוכנה, גם כשנופל עליכם עדר של ברבורים שחורים שכולו תוצרת נתניהו, אתם חושבים שזה גשם. הגיע הזמן שתתפקחו, פשוט ככה.
מה זה ברבור שחור מתוצרת נתניהו? איך ברבור שחור יכול להיות מתוצרת מישהו?
ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
שלום שמעון אטיאס.
שלום וברכה.
דוד של עמית בוסקילה, זכרה לברכה, שגופתה חולצה על ידי צהל. הייתה לוויה קשה.
מאוד, מאוד קשה. אנחנו עברנו 8 חודשים של איסורים. נמשכים כבר ביום ולילה, אני פשוט כבר עייף נפשית. כל המצב של כל מה שעברנו בין הלוויה ובין
אתה השירה. אח של מי?
אני אח של אמא של עמית.
אתם האמנתם כל הזמן הזה שהיא בחיים?
קיווינו, ציפינו, התפללנו.
זאת אומרת, עד שהודיעו שחילצו את גופתה, לא ידעתם שהיא נרצחה?
אני שיערתי, להגיד לך את האמת, שהיא נרצחה, אבל למרות ששיערתי, למרות העובדות, עדיין היה לי איזשהו ניצוץ של תקווה.
לא, אני מדבר מבחינת הודעה של הרשויות.
לא, לא, שום דבר, לא ידענו שום דבר, לפני שהגיעו ביום שישי, במשך 8 חודשים, לא היה שום מידע על עמית.
קשה.
קשה מאוד. קשה מאוד. זה האי ודאות, זה האיסורים הכי גדולים שיכולים להיות לאדם.
ואם אני זוכר נכון, אז נדמה לי שהיא אפילו דיברה בטלפון עוד אחרי שירו בה.
היא דיברה איתי בטלפון, השיחה האחרונה של עמית הייתה איתי.
השיחה המצמררת הזאת, זה איתך?
הייתה לי את הזכות להיפרד ממנה, והיא בחרה בי כדמות מאוד משמעותית בחיים שלה, להיפרד ממנה, ולהגיד לי, אני אוהבת אתכם. שיחה מאוד מאוד קשה.
יש לנו את השיחה הזאת? יסר, אתה רוצה להשמיע אותה?
לא, 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 לא להשמיע אותה, זה לא עושה לי טוב.
אוקיי, אוקיי.
אבל יש המשך לשיחה שלא הושמעה ולא פרוסמה, שהיא גם לא פשוטה ולא קלה, אבל למרות זאת, אמרתי, אולי זה לא היא, אולי זה מישהו לידה, אולי העיריות האלה חובנו על ידי למישהו אחר, אולי היא נאותה והיא פצועה והיא טופלה, ואולי 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 ככה 8 חודשים, אולי ואולי ואולי.
מה זה המשך השיחה? מה שומעים בה?
המשך השיחה שומעים שאחרי שהיא צועקת לי, ירו לי ביד. לדבר על זה אפילו. אחרי שהיא אומרת לי, ירו לי ביד, אני אוהבת אתכם. תמסור גם לאמא וסיאל, סיאל זה אח שלה. אז המחבל פשוט לא מבטר לה, מרץ אחריה. הוא רואה שהיא בורחת בעצם, גם אם היא ירויה. וברגע שהוא מכוון את הנשק עוד פעם לעברה, היא זוכה להגיד לא רק לי תודה, אלא גם לבורא עולם תודה. והיא קוראת שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואז נשמעים עוד מספר יריות.
וואו.
ומאז לא שומעים את עמית, שאני צועק וקורא לה עמית, עמית, עמית.
וואו.
שישמו, ועוד שמה ישראל.
ולמה זה לא יצא?
בדיעבד אתה פשוט שמעת את ההוצאה להורג שלה.
למה זה לא יצא?
לא יצא, כי לא רציתי לתת לאנשים להבין שזה זהו. אני לא מאבד אף פעם תקווה, שזה לא זה, זה לא זה.
אבל זה...
אתה צודק לגמרי.
תשמע, זה קידוש השם.
גם לקציני מודיעין ולקצינים של צהל, אני תמיד ישבתי מולם בכל הפגישות שלי איתם, ואמיר, ודאגתי להגיד להם, אני לא רוצה להאמין להקלטה הזאת, עד שאין לי משהו ודאי.
שמע, זה...
שמאשר לי שהיא לא בחיים, או ודאי שהיא אולי כן בחיים, אולי פצועה. אני ידעתי ושמעתי על סיפורים של חיילת, נדמה לי, שנורתה 12 כדורים והיא ניצלה והיא בחיים. אז אמרתי, אולי גם לעמית זה קרה. קיוויתי. אבל בסוף לצערי זה לא קרה. ו... מה נגיד, מה לומר? סוף עצוב מאוד. אחרי שעברנו...
לא יודע, אותי זה, זה כאילו מאוד, אתה יודע, אני גדלתי על כל מיני סיפורי חסידים כאלה, ואתה יודע, אנשים ש, 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 שמישהי אומרת שמה ישראל ברגעי האחרונים, זה מרגש אותי מאוד.
כן, אלה המילים האחרונות שיצאו לעמית מהפה שלה, וזה מאוד עזר לה דרך אגב, מאוד עזר לה. עמית, אחרי 8 חודשים שהיא נמצאת לא בחיים, במנהרות, זיהיתי את הגופה שלה ביום שבת, והגופה שלה הייתה שלמה. אפילו אנשים באבו כביר אמרו לי, זה משהו מעל הטבע, זה לא יקרה.
איפה היא נורתה?
יש לזה הסבר?
בורא עולם.
איפה היא נורתה?
זה אומרים שצדיקים...
נכון.
נשארים שלמים בתוך הקבר שלהם.
נכון. תגיד...
אז הילדה הזאת היא צדיקה.
היו פגיעות של ירי בגופה, אני מבין.
היו פגיעות של ירי בגופה, כן.
וספר לנו עליה.
עמית ילדה מקסימה, בת 28, סטייליסטית במקצועה. בכל מקום שהיא נכנסת אליו, היא מכניסה אור, היא קורנת, היא זוהרת, היא משמחת, היא אהובה, היא עושה הווי, היא בשואו, היא עליזה, היא אוהבת לבלות, אוהבת לנסוע לחול, אוהבת מסעדות, אוהבת בתי קפה, אוהבת ליהנות מהחיים כמה שיותר בכל רגע ורגע.
היא מי הייתה במסיבה? עם מי הייתה במסיבה?
היא הייתה עם חברה טובה שלה ועוד זוג חברים של החברה.
הם שרדו?
לא. חברה שלה נהרגה שהם הגיעו לעיכול מפלסים, ערבו שם, ערבו להם שם המחבלים, בני אבלה, וירו לרכב כשהוא עוד נוסע בזמן נסיעה, תוך כדי שהרכב נוסע, החברה שלה נהרגת בעצם, והאוטו נעצר. איך שהאוטו נעצר, עמית מתעשתת על עצמה, היא רואה שהחברה שלה לא בחיים, זה גם טראומה לא פשוטה, ויורדת מהרכב, ובורחת קצת כמה מטרים, ומסתתרת מתחת לרכב אחר, והזוג השני שהיה מאחורה, אחד מהם גם כן תוך כדי הנסיעה נורא, חברה שלו מנסה לעצור לו את ה... לעשות לו חוסם עורקים ולעצור לו את הדימום, ופשוט המחבלים מתקרבים, הם רואים את שניהם ושואלים אותם, יש לכם נשק? הם עונים להם שלא, ובאותו רגע הם רוצחים אותם בדם קר, פשוט ככה. אחר מכן הם ממשיכים עוד כמה מטרים, ועמית נחשפת, וההמשך של עמית כבר ידוע.
כן. כמה אחים יש לה?
יש לה אח אחד לעמית, קוראים לו סיאל.
והיא לא הספיקה לה כמשפחה?
וואו.
לא הספיקה להתחתן, לא הספיקה לה בילדים. אני רוצה לבקש ממנה סליחה, שהתחייבתי לאמא שלי, בצבא שלה, שאני אכניס את עמית תחת חופה, ובמקום להכניס אותה תחת חופה, הכנסתי אותה לקבר.
כן. שמעון עטיאס, דוד של עמית בוסקילה, השם מכל דמה.
אני רוצה ברשותכם להגיד מילות תודה לחיילים שחילצו אותה וסיכנו את עצמם והוצאו אותה והחזירו לנו אותה. לפחות היום יהיה לנו קבר על מה לבכות עליו.
כל הכבוד.
אני מאחל בהזדמנות הזאת לכל שאר החטופים, שאני הייתי בנעליים של אותם משפחות עד לפני כמה ימים, שכולם בעזרת השם יחזרו הביתה בריאים ושלמים, ומי שלא בחיים שיחזור לקבורה באדמת ישראל, ושהסבל שאנחנו עברנו ייגמר גם אצל אותם משפחות.
תודה שמעון.
אמן.
תודה לכם.
תודה. פרסומות. כהרגלי בקודש, אני שומע מוזיקה שאני אוהב, אני עושה שזם, וזה מה שעלה הפעם, ליר, אם יש עוד זמן.
אם יש עוד זמן, אז אולי זה סימן שבסוף גם השמש תאיר. ואם היא תאיר, אז אולי גם השיר עוד יוכל את הלב להחזיר. ואם הוא יחזור, אז הכל יעבור, גם הבצע יגליד מבפנים. ואם הוא יגליד, אז אולי העתיד יהפוך את הכל לשיר. ויש לנו לאן לגדול, ויש לנו ללכת ועוד קצת ליפול, אבל אנחנו שניים זה תמיד יותר, ללכת עד הסוף הכי רחוק הכי מהר, ולא תמיד חייב לרדוף אחרי מקום. ואם הזמן עובר, אז יש לנו עוד יום לשנות הכל או סתם להישאר, ללכת עד הסוף הכי רחוק הכי מהר, ללכת עד הסוף הכי רחוק הכי מהר. יש עוד זמן, אז אולי זה סימן שבסוף גם השמש תאיר. ואם היא תאיר, אז אולי גם השיר עוד יוכל את הלב להחזיר. ואם הוא יחזור, אז הכל יעבור.
תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לבני שאולסקי וטל אשל שהיו אחרים על השידור, לרעות מתיתיהו ארגון, שני רומנו ודוד זבולוני, האורחים בדיגיטל. אנחנו היינו בן והשני, נהיה איתכם גם מחר בעזרת השם. שיהיה לכם המשך יום טוב.
ויש לנו ללכת ועוד קצת ליפול, אבל אנחנו שניים זה תמיד יותר, ללכת עד הסוף הכי רחוק הכי מהר, ולא תמיד חייב לרדוף אחרי מקום. ואם הזמן עובר, אז יש לנו עוד יום לשנות הכל או סתם להישאר, ללכת עד הסוף הכי רחוק הכי מהר, ללכת
ב-103 FM. מיד ב-103 FM אראל סגל ויריב אופנהיימר.